הנושא שנלמד אותו היום זה על אברהם אבינו, כמובן, על השמות השונים של אברהם אבינו. אברהם הוא אברהם. מה זה השינוי שם הזה? למה הקדוש ברוך הוא משנה את שמו של אברהם לאברהם, ומה זה נוגע אלינו, לכל אחד מאיתנו? דרך אגב, יש גמרא מפורשת במסכת ראש השנה, מישהו שרוצה לשנות את המזל שלו לטובה, מישהו מעוניין כאן? אתה לא מעוניין, הכל בסדר. אז הגמרא אומרת, אני אצטה, ארבעה דברים עיקריים גזר דינו של אדם. אם גוזרים על האדם דברים לא טובים, ואנחנו לא יודעים מה גוזרים בשמיים, אבל לפעמים נדמה לו שמשמיים גזרו לו דבר כזה, דבר אחר. אז אם אתה רוצה לבטל את גזר הדין, מה אתה צריך לעשות? בין השאר, אני מצטט את הגמרא. ארבעה, אמר רבי יצחק, ארבעה דברים מקרים גזר דינו של אדם, אלו הם. צדקה, לתת צדקה, רבי יוסף, צדקה, נתת הבוקר? צדקה, צעקה, דהיינו תפילה, שינוי השם, לשנות השם, ושינוי מעשה. זו דעה נוספת. באמת שואלים לגבי שינוי מקום, מה עם שינוי מקום? אז אומרים, לומדים את זה מאברהם אבינו, שהוא אמר, הקדוש ברוך הוא אמר, הולך לך לארץ השעריך. אז יש אומרים שזה בגלל ארץ ישראל, זה לא פרינציפ שאם גרת בדירה הזאת, תעבור לדירה הזאת, אלא זה בגלל ארץ ישראל. ארץ ישראל זה משהו מיוחד, אתה בא לארץ ישראל ומשתנה.
משנה מקום, משנה מזל.
זה מה שאומר. אז יש מי שאומר שזה לא, זה כאן, אברהם אבינו זה דבר מיוחד. ברגע שאברהם אבינו, הגמרא אומרת, יש אומרים אף שינוי מקום. דכתיב, ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך. ואחרי זה כתוב, ואשך לגוי גדול. בארץ ישראל תראה גוי גדול. ואידך הוא דזכותא דארץ ישראל דהני אלה. זאת אומרת, זה לא בפרינציפ שינוי, כל שינוי מקום משנה את המזל, אלא אם אתה בא לארץ ישראל, זה כן משנה לך את המזל. מישהו עשה עלייה כאן? שינה לך את המזל?
כן.
הנה, אתה רואה, כן. זה דף ת' ז' עמוד ב'. מה? אתה לא רואה שיש לך מזל טוב? נכון או לא? אפילו ירושלים זה גם עלייה, זה גם עלייה, שינוי מקום. זה האמת שלפעמים אדם חי באיזה מקום ולא טוב לשם. כמו שאומרים, אין אדם למד אלא במקום שליבו חפץ. אותו דבר גם לגבי המקום, לא כל מקום מתאים לכל אחד. אז אם האדם חי במקום ששם לא טוב לו, אלף סיבות יכול להיות. ייקח, יעשה אומץ, לא תמיד יש אומץ, לפעמים אנשים שמרנים, ויקח את עצמו ויעבור למקום שיותר מתאים לו בדבר הזה. זה מה שאמרת, שינוי מקום משנה את המזל שלו כביכול, את המציאות שלו. בסדר, אבל אני ברשותכם רוצה להתייחס דווקא לעניין של שינוי השם. שדרך אגב, גם היום, אם אדם יש לו, לא עלינו, איזה מחלה או איזה צרות או משהו כזה, אז יש אפשרות, בהלכה, יש אפשרות שאדם ישנה את שמו, יותר יכול, יוסיף על שמו איזה עוד שם, ויש רבנים כאלה שהם מומחים לאיזה שם להוסיף. זה לא פשוט, איזה שם. זוכר, היה רב רפאי לוין, זכר צדיק לברכה, הבן של רב אריה לוין, צדיק הירושלמי, זכרנו לברכה. אנחנו במשפחה היינו נוהגים, היינו בקשר איתו, והיינו באים להתייעץ איתו בכל מיני עניינים, שידוכים, עניינים כאלה, כל מיני. אבל הוא היה מומחה, היה יודע. היינו רואים, הבן שלנו עומד להתחתן, מה השם שלו היה מתעניין? מה השם של הקלה? אני לא יודע מה הוא עשה, והוא אמר, כן, זה באמת מתאים. אם לא, הוא אומר, תוסיפו. תוסיפו עוד לשם כזה או שם אחר. זה המקובלים, אני לא מבין בזה הרבה. אבל ככה נוהגים, אדם מאוד חולה, מוספים לו שם רפאל, שם חי, וכל מיני שמות מהשם. לכן שינוי השם זה לא רק עניין סתמי כזה, מקרי או משהו כזה. יש לזה השלכות, יש לזה משמעות, נאמר ככה. בדי ודי שהשינוי השם של אברהם אבינו, שהקדוש ברוך הוא משנה לו את שמו, יש לזה המשמעות מאוד עמוקה על העובדה שהוא שינה את שמו. וברשותכם, את השיעור הזה נלמד מה המשמעות של שינוי השם של אברהם אבינו. מה ההבדל בין אברהם ובין אברהם, ומה זה נוגע לכל אחד ואחד מאיתנו הדבר הזה, ולכולנו ביחד. מעניין אתכם? כן. טוב, אולי נפתח קודם כל את הפשט בחומש. חומש שעוסק בדברים האלה, רק אם אפשר לקבל אחד הדפים גם לכאן, אני יודע. אני מצטט את התנ"ך. בהקשר לברית מילה. דרך אגב, בברית מילה נותנים את השם, נותנים לילד, מתי? בברית מילה, ככה מקובל, בברית מילה נותנים את השם. וזה חשוב מאוד לתת שם טוב. חשוב מאוד. לפעמים אנשים, מכל מיני סיבות, לא חושבים על זה. הם נותנים לפעמים שם, אני יודע, היה כאן פעם תלמיד, בחור בעל תשובה, קראו לו נמרוד. נמרוד. היום אחד הוא בא אליי ואומר, תגיד לי, מה זה השם הזה נמרוד? ההורים שלי אמרו, נעלי נמרוד, זה שם מצלצל, כאלה. מה אתה צוחק? לא באמת, יש לאנשים, נמרוד זה שם מצלצל. אמרתי, בוא נסתכל, נראה מה כתוב על נמרוד. אוי ואבוי, נעשה לו חושך בעיניים. הכיר בבורו ומרד בו, ככה תורה, מרד בה, מרד. אז הוא היה ממש בעד תשובה רציני כזה, זה לא מתאים לי. הוא אומר, אז אמרתי לו, תשנה את השם. אז הוא באמת שינה את השם, אני לא רוצה להגיד את שמו, אולי נוגע גם לאחרים, או ההורים שנתנו לו את השם בסוף. כן, הוא שינה את זה לשם. הוא היה לי חבר, נתן את השם של הבן שלו, עומרי. איך אתם אומרים, שם מצלצל?
בערבית.
אה?
בערבית. עומרי זה חיים.
הוא לא יודע ערבית, הוא עוזר נתן, זה צלצל לו. הוא זיכרונו, החבר הזה כבר נפטר, זיכרונו לברכה. אז אמרתי לו, תראה, בוא נסתכל בתנ"ך, מי זה היה עומרי? קראנו, עומרי היה מלך לא כל כך צדיק, אני אומר בלשון המעטה. מסתכל על זה, מה, זה היה עומרי, אוי. לא שמתי לב, לא חשבתי, לא בדקתי. נתן שם לא כל כך, איי, איי, איי. אז אני מאחל לכולם ילדים, אבל לפני שאתם נותנים את השם, מה אתם צריכים?
לבדוק.
כן. אם אפשר על שם קרוב משפחה, מה טוב. על שם צדיק, עוד יותר טוב. על שם מהתנ"ך, נחמד מאוד. על שם של האבות, טוב מאוד. אה? כן, אבל גם בתנ"ך תבדוק. תאר לך שהאדם קורא לבן שלו לוט. זה בסדר? אבל מלוט יצא המשיח. דוד יצא מרות, ממואב. ומלוט. טוב, לא ניכנס לזה. בכל זאת, השם הוא משמעותי. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, תלך לפניי ויהיה תמים, ואומר לו הקדוש ברוך הוא, עכשיו זה הכנות לקראת ברית מילה. כשעושים ברית מילה, צריך לדעת שברית מילה זה לא רק עניין טכני, שקורטים את העורלה לתינוק. יש את זה, זה עושה משהו לתינוק. לא מיד, זה עושה מיד בפוטנציאל, אבל לעתיד לבוא מתגלים הרבה דברים, אנחנו בני ברית, לכן אנחנו כיהודים נקראים בני ברית, כולל ברית מילה. לא רק שהקדוש ברוך הוא קראת איתנו ברית, אלא בגלל העניין של ברית מילה. כתוב, ואתנה בריתי ביני וביניך, דרבה אותך במאוד מאוד. אומר רש"י, איזה ברית זו? ברית של אהבה וברית הארץ, להורישה על ידי מצווה זו נהוריש אותך, את הארץ. ברית של אהבה. מה זה ברית של אהבה? מה זה מין ברית זאת? מישהו התחתן כאן? קראת ברית עם אשתך? איזה ברית? לא חשבת על זה, תגיד. חשבת? תראו מה זה, התחתן בלי לחשוב. אהבה, תגיד. הוא אוהב את אשתו, אני יודע, אני מכיר אותה. ברית של אהבה. אהבה זה ערך עליון. אתה עושה ברית מילה, אתה מוריד את האורלה. מה זה אורלה? חסם. חסם, זה אורלה. יש אורלת הלב. מה זה אורלת הלב? הלב חסום. הלב אטום. אורלה זה אטימות. יש... סינטור. בברית יש גם אורלת האוזן. הוא לא שומע, הוא צריך מכשיר שמיעה. אורלה טוב. ויש עניין של אורלה שהתינוק עושה, מכשירים אותו למידה הכי חשובה בחיים, זה האהבה, מידת האהבה. מידת האהבה. אדם שהוא אוהב, הוא חי. תשאלו אותי מאיפה אני יודע.
איפה אתה יודע?
אני לא יודע, זה כתוב. אני לא יודע, מישהו פעם יצא לו לאהוב פעם, פלאפל או משהו. אתה אוהב שוקולד? מעניין. כשאתה אוכל, אתה מרגיש טוב, נכון? הנה, אהבה, אוהב שוקולד. חז"ל אומרים שמידת האהבה זה השיא של החיים. מביא גואל לבני בניהם, למען שמו, באהבה. כשאדם אוהב, הוא חי, בשם. לא רק בינו ובינה. הוא אוהב את הילדים שלו, הוא אוהב את העם שלו, הוא אוהב את הטבע, הוא אוהב כל דבר. כשאדם לא אוהב, הוא כבוי. מה זה כבוי? הוא לא חי. מנטלית הוא לא חי. מנטלית הוא לא חי. אומר כאן רש"י במקום, הברית הזאת, שברית המילה, מכשירה את הילד הזה למידת האהבה. את התינוק הזה, כדאי לעשות ברית מילה, מה אתם אומרים? לא יודעים. אנחנו עושים ברית מילה לא בגלל, אלא בגלל שהקדוש ברוך הוא מצווה עלינו. בגלל הציווי. אבל הציווי הזה יש תוצאות, צריך לדעת. זה לא רק שעושים ברית מילה. זה דבר אחד. דבר שני הוא אומר, ברית של אהבה הוא ברית ארץ. הקשר לארץ ישראל וברית מילה קשור אחד בשני. ובאמת שיצאו בני ישראל ממצרים ודור המדבר לא נימול, אז שיהושע מגיע ליריחו, גבעת האורלות, הוא אוסף את כל אלה שלא נימולו. דור המדבר מת במדבר, אבל אלה שנולדו בתוך המדבר ולא עשו להם ברית מילה, והוא מל את כולם. אתם באים לארץ ישראל, מה צריך לעשות? מילה. לא יכול להיות שיהודי יחיה בארץ ישראל בלי מידת האהבה. מישהו חי פעם בארץ ישראל? איי, איי, איי. בשביל מה אנחנו חיים בארץ ישראל? שתתגלה מידת האהבה בעולם. איזה אהבה? אהבת אלוקים אלינו, ואהבת ישראל והעולם כולו אל האלוקים. זה השיא שלה, של חיי אנוש, חיי האומה, חיי הפרט, חיי הכלל. זה הברית מילה, כן? עברת מדרגה, בוא נחליף לך כבר את השם. עד עכשיו הוא נקרא אברהם. אז כמו שבברית מילה, צריך גם, דרך אגב נזכרתי, ברית מילה, יש כאלה, חשבו ככה, אתה יהודי, סימן שיש לך ברית מילה, אין לך ברית מילה, כאילו אתה לא יהודי, נכון? יש כאלה חושבים ככה. שהייתה עלייה, עלייה גדולה מרוסיה, שבאו מאות אלפי יהודים, אז גם באו למכון מאיר, היה כאן הרבה הרבה מאוד בחורים, וגם בנות היה אולפן, בנים, בנות. המעניין שרוב הבחורים שם ביקשו לעשות ברית מילה, ובאמת ראש המחלקה לדוברי רוסית, הרב אדלר, הוא התמחה בדבר הזה, איך עושים ברית מילה לאדם מבוגר. זה פרוצדורה, זה לא כמו תינוק. כן, התמחה ב... אה? בהרדמה, הרדמה מקומה, לא יודע, לא מכיר את הפרטים. למה? הם אמרו, אם אני כבר באתי לארץ ישראל, אז אני רוצה גם ברית מילה. הוא צודק? איפה הוא למד את זה? אברהם אבינו, יהושע בן נון. באו לארץ, עשו ברית מילה. הם לא היו מודעים לממד הפנימי שבזה, אבל בהכרה הייתה, אם אני כבר יהודי, ואם אני כבר בארץ ישראל, מה צריך לעשות? מה צריך לעשות? ברית מילה, אני יהודי. נזכרתי דרך אגב. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, בוא אני אשנה לך את השם. כי הוא עושה את הברית מילה, הציווי לברית מילה. אני הנה בריתי איתך, והיית לאב המון גויים. אב המון גויים. ולא יקרא עוד שמך אברהם, והיה שמך אברהם, כי אב המון גויים נתתיך. אב המון גויים. אני רוצה ברשותכם להתייחס לביטוי הזה, אב המון גויים. בשביל זה אנחנו נעמיק אחר כך גם דברי הרב זצ"ל בסוגיה הזאת. אבל באופן כללי, כדברי הקדמה, יש עמים ויש שהם שוביניסטים. מה זה עם שוביניסט? אתם יודעים? מישהו כאן שוביניסט במקרה. מישהו כאן ימני, קיצוני, שוביניסט. אתה ימיני שוביניסט? לא פעם שמתווכחים הימין והשמאל, אז אחד אומר לשני, אתה שוביניסט. שמעתם פעם ביטוי כזה? הוא אומר לו פשיסט, זה אומר לו... כל מיני ביטויים כאלה, זה לא במקרה. שוביניסט זה אדם שחושב רק על העם שלו והארץ שלו ותו לא. לא מעניין אותו שום דבר, הוא מעניין אותו רק ארץ ישראל, עם ישראל, ומה עם כל העולם? מה עם האנושות כולה? לא מעניין אותי. אני מרוכז בתוך עצמי. מבחינה לאומית, זה בסדר או לא? מי אמר כן?
בסדר, בשלב הראשון זה בסדר.
Very good, יפה מאוד. נכון, כן ולא. למה כן ולא? נכון, אם אין אני לי, מי לי? אם עם ישראל לא ידאג לעצמו, כאן, לביטחון, לכלכלה, לקיום וכו', אף אחד לא ידאג לנו. לא אמריקה ולא אירופה ולא אף אחד. נכון או לא? זה נקרא שאנחנו דואגים לקיום שלנו, לקיום הפיזי שלנו. אבל אם כל המטרה היא רק זה, זה לא טוב. כשאני לעצמי, מה אני? ולא רק זה, אם לא עכשיו, אי מתי, כך אומר הלל, הלל הזקן. מה הכוונה? זה באופן פרטי, אבל גם באופן לאומי. הקמנו מדינה. נכון שהשלב הראשון של הקמת המדינה, כולל היום, אנחנו, הבעיות המרכזיות של העם, זה הצד הקיומי הפיזי. אנחנו צריכים להתקיים כאן. אנחנו קבצה בין 70 זאבים, ואתה צריך להבטיח את קיומנו. ואנחנו חושבים על מי? על עצמנו. בסדר גמור. אבל צריך להסתכל גם קדימה. קדימה, מה זה קדימה? לעתיד. האם תמיד נדאג רק לעצמנו? בא אברהם ואומר, לא. אתה, אברהם, לא רק אב לארם, דהיינו רק לצד הקיומי העכשווי, אלא אתה גם אבא לכל העולם כולה, לכל האנושות. ונברכו בך כל משפחות האדמה. זה, דרך אגב, הרב ציודה, זכר צדיק לברכה, בשעתו אני זוכר, קראתי, יש ספר שנקרא נתיבות ישראל. זה ליקוד של מאמרים של הרב ציודה. והוא כתב מאמר שנקרא על הפרק. והמאמר הזה עוסק בפוליטיקה, בעיקר ביחס לערבים, איך צריך להתייחס לערבים. מעניין, המאמר הזה נכתב, אם נהיה טועה לפני כמאה שנה, משהו כזה, אולי קצת פחות. אז הרב היה בן 22-23, היה בחור צעיר. השאלות הכי בוערות היום, נאמר, כיצד אנחנו נסתדר עם השכנים שלנו, עם הערבים, שם הוא נותן לזה מענה, הוא מסביר. קודם כל הוא אומר, ודאי, אנחנו עכשיו חזרנו לבמה הפוליטית העולמית. אנחנו לא אותו עם גלותי, שלא היה לנו בכלל מעמד במין האנושי, אנחנו היום כבר זה היה לפני אז, מה נאמר היום? אנחנו חלק ממשפחת העמים. נרצה או לא נרצה, אנחנו מעורבים כל האנושות. ובית, הוא מתייחס לנושא של הערבים. הוא אומר, הערבים הם חלק ממשפחת העמים. נכון, נגד הטרוריסטים צריך להילחם, נגד האויבים, צונים להילחם במלחמה כמו מה? כמו במלחמה. להילחם עד הסוף. אבל מאיר שם הערה חשובה. לא לשכוח שהמטרה של עם ישראל זה גם להציל מרוחו הטובה על כל האנושות כולה. תוך כדי מלחמה אפילו. לא לשכוח את הנקודה הזאת, שאנחנו עם אוניברסלי גם, קוסמופוליטי, לא רק שוביניסטי, אלא כלים. והיום, בלי שהם למדו את זה, מי שאחראי לממשלה או הצבא, כל זה, הם מיישמים את זה. אין צבא, אין בעולם צבא, כמו שלנו, שהנושא הזה של אנושיות, להתייחס אל הזולת, זה חלק מהאווירה, מהרוח. נכון שכמה שוביניסטים זה מרגיז אותם. זה נכון. אבל זה חשוב. שלא נשכח מה עם ישראל. עם ישראל הוא צריך להציל מרוחו הטובה על כל העולם. מתי זה יהיה? כבר עכשיו. לא פעם שמנהיגים או גנרלים שבאים להסביר את כל התעמולת הכזב נגד הצבא שלנו וכל הדברים האלה. אז הם אומרים את האמת, אומרים אין צבא מוסרי, כמו הצבא, צבא הגנה לישראל. אני לא יודע מישהו שירת פעם בצבא הגנה לישראל.
כולנו שירתנו.
אתה כבר מבוגר, יש כאן אולי לא, אתה שירת. אולי יש כאן צעירים שעוד לא הלכו לצבא. אני אספר לכם סיפור קטן שתבינו. מלחמת ששת הימים זכיתי להילחם בירושלים, בקרב על שחרור ירושלים. והיחידה שאני שירתי בה היא באיזשהו שלב הלכה לכבוש את רמאללה. תוך כדי, היה ממש בתחילת המלחמה, אחרי, זה היה, אם אני טועה, ביום רביעי, ביום שני פרצה המלחמה, ביום רביעי. יום רביעי, אנחנו בבוקר נוסעים שיירה של מכוניות, צערנו הרב, אז הצבא לא היה לו מכוניות. מכוניות, כל אחד לקח שם איזה מכונית שעשה. פלוגה שלמה נוסעת בכביש הראשי של שעפת לכיוון רמאללה. ופתאום, באמצע, ועוד היו צלפים, יורים אחד על השני, והיה ממש בעיצומו של, כבר נגמר הקרב, והיה שם, פתאום מולנו נוסע מכונית, פולסווגן, ובתוכה ערבי צעיר. אז החבר'ה, אנחנו נוסעים לכיוון רמאללה, הוא נוסע דרומה, לכיוון ירושלים. עצרו אותו, לאן אתה נוסע? דיברו איתו בערבית. אומר, לא, לאשתי. למה? היא צריכה ללדת. איפה אשתך? הוא אומר, יש שם איזה בית. אני רוצה לקחת אותה למיילדת. איפה המיילדת? תראה איזה בית אחר. אחר הוא, יאללה, תיקח, לך, לך, תביא את אשתך. הוא מביא את אשתו וקרסה בין שיניה, ומביאים אותו למיילדת. ואומרים לו, עוד הספיקו להגיד לו, תקרא לילד ישראל. בעיצומו של קרב. מה אתם אומרים על הצבא הזה? הם לא למדו הרב קוק. זה בנשמה שלנו. אנחנו עם טוב, נשמה טובה. אפילו בעיצומו של קרב, אנחנו לא מאבדים צלם אנוש. והמוסר קיים בתוכנו. הכל בגלל אברהם אבינו. אב המון גויים. מעשה אבות, סימן לבנים. זה מה שהוא אומר כאן. מעשה אבות, סימן לבנים. אב המון גויים. בכל זאת, לגבי הנושא הזה של הקשר בינינו ובין אומות העולם, על הקשר הזה, ברשותכם, הייתי רוצה להקריא מה שכותב הרב זצ"ל על העניין השמות של אברהם אבינו. אני רואה, יש כאן, צילמו כאן עוד דבר שהוא גם נוגע לימים שלנו. הגמרא בסוף פרק ראשון, מסכת ברכות, עוסקת האם יזכרו את יציאת מצרים לעתיד לבוא בימות המשיח או לא, לא יזכרו את הדבר. והיא דנה בסוגיה הזאת, ואומרת כן, יזכרו את יציאת מצרים למרות שלעתיד לבוא שיעבוד מלכויות יהיה העיקר. זאת אומרת, היציאה מהגלות שנות 2000, זה עומד על הפרק, זה הדבר הגדול שבדור שלנו. אבל לא ישכחו את יציאת מצרים. ועד הגמרא מביאה כאן משל. בני רב יוסף, משל לאדם שהלך בדרך, פגע בו זאב. פגע בו וניצל ממנו, והיה הולך ומספר מעשה זאב. פגע בו נחש וניצול ממנו. שכח מעשה שניהם. הגמרא בשלמותה כתוב, פגע בו אחרי זה אריה ואחרי זה נחש. מה זה הזאב? מה זה האריה? מה זה הנחש הזה? כן, פגע בו נחש, היה מספר והולך מעשה נחש. כך גם ישראל. צרות אחרונות משכחות את הראשונות. הצרות האחרונות שלנו, בדור שלנו, השכיחו לנו את הצרות שהיו לפני זה. זה העיקרון. אני לא יודע אם מישהו היה לו פעם צרה אחרונה. כאבי שיניים, למישהו היה פעם? היה לך כאב שיניים? זה ישכח לך את הצרות האחרות, נכון? זה ככה מבחינה לאומית. הצרות האחרונות משכחות את הראשונות. נראה שכל ההתנגדות של אומות כולן, כמו היום הזה, נראה שכל התנגדות האומות כולן, שעמדו על ישראל כולן, הייתה להם כוונה של תועלת לעצמה. אם התנגדו לנו לאורך כל הדורות, כל ההיסטוריה, כל עם שהתנגד לנו הייתה לו תועלת מזה. או להתמלא מחורבנם של ישראל, או מצד צרות עין שהם יקחו הדבר המוכן להם, או שלא יחלשו כוחותיהם בהתגבר כוח ישראל הרוחני. אבל המלחמה באי הידיעה קורא לה מלחמת גוג ומגוג. אבל מלחמת גוג ומגוג, מישהו השתתף פעם במלחמת גוג ומגוג? אתם לא הייתם מלחמת... מי היה מלחמות ישראל? אתם לא... רבי יוסף, אתה היית קצין בכיר במלחמה. אתה רוצה לחדש לך חידוש? קראת פעם את יחזקאל או איזה חריה על מלחמת גוג ומגוג? קראת פעם? בשני הנביאים האלה, ולא רק הם, כשמדברים על מלחמת גוג ומגוג, הם מדברים שהאויב, שזה יהיה כל אומות העולם, סימנו מטרה. מהי המטרה? ירושלים. כותבים מפורש. הם רוצים לכבוש את ירושלים. כתוב. אני לא יודע אם אתם יודעים שגם היום זה כך. היום זה גם כך. כולם, חוץ להיום, זה דבר יוצא מן הכלל עם הנשיא ארצות הברית. אבל כל האומות העולם מתנגדות לירושלים. זה נכון או לא? למה? למה? מה עשינו לכם?
הם יודעים את האמת.
מה האמת? נכון, אבל כאן הוא מפרט את זה יותר, הרב. מה זה מלחמת גוג ומגוג? לכן אני אומר, תראו, כל מלחמות ישראל אל ירושלים. גם מלחמת השחרור, כשעמדה על הפרק ירושלים ובן גוריון, עליו השלום, היה צריך להחליט איפה עיקר המאמץ בקרב על ארץ ישראל, אז הוא אמר, ירושלים, על ירושלים לא מבטרים. ואת מיטב הכוחות הוא נתן, את הפלמ"ח, זה היה פלוגות מחץ, הכוחות החזקים ביותר. ירושלים! לא שהוא למד דבר היסטורי, אינטואטיבי. וגם היום נלחמים על מה? על ירושלים. זה מלחמת גוג ומגוג. לכן ראיתי בשם אחד החכמים, שכל מלחמות ישראל, ממלחמת השחרור, כולל כל המלחמות עד עכשיו, ואני מקווה שלא יהיו יותר. בכל זאת, כל המלחמות האלה זה מלחמות גוג ומגוג. לא מלחמת גוג ומגוג, אלא מלחמות גוג ומגוג. אז זה אומר כאן הרב, מה זה המלחמת גוג ומגוג הזאת? אבל מלחמת גוג ומגוג תהיה רק... למה ילחמו בנו? רק מפני החפץ להרע ולהשחית, בלי שום תועלת. בלי שם תועלת. מה התועלת לאיראנים ולהילחם בנו? יש להם תועלת מזה? שום תועלת. יש לנו גבול איתם בכלל? יש ניגוד אינטרסים כלכליים איתם? שום דבר. מלחמה שהיא נגד הטוב, לכבות נרו של דוד המלך. את אור ישראל. רק כדי להרם ולהשחית, על כן אמר הכתוב ושוב אבטיח ביחזקאל, שוב אבטיחה, כי לא יהיה לו דבר עם ישראל, ובכל זאת יילחם איתנו, למרות שאין לנו שום מגע איתם. וישראל יהיה יושב כבר בארצו, זה בדיוק הדור שלנו, אנחנו כבר יושבים בארצנו, ודורש שלום לכל שכניו, אנחנו רוצים שלום, רוצים שלום. מי רוצה שלום? למה? למה רוצים שלום? אנחנו מה זה רוצים שלום? עם כולם. רוצים שלום. ישראל דורש שלום כל שכנה. רק החפץ להרע והקינה של גאון השם שמתגדל על ידי ישראל, היא תשמחהו של האויבים שלנו. על כן הוא נדמה לנחש. מלחמת גוג ומגוג משולה לנחש. מדוע? אריה שהוא דורס וטורף, הוא אוכל את זה. זאב גם אוכל. נחש הוא לא אוכל, הוא מקיש אותך, אבל אין לו מזה שום תועלת. זה הרשעים האלה. נחש שנושך בלא שום הנאה, אין לו הנאה מזה. מה? מי? טוב. נכון, אבל הוא לא אוכל אותך. נכון? אולי פיתון ענק, לפעמים הוא בולע איזה תינוק. אבל נחש רגיל, נכון, זה מגן. אבל אנחנו מתקפים את איראן? אנחנו מתקפים אותה?
שם מלחמה איתה. בפועל שם מלחמה
איתה. מה?
יש לנו בפועל מלחמה
איתה. לא היית, יצאת, אבל לא שמעת מה שאמרתי. מלחמת גוג ומגוג משולה לנחש. שנלחמים נגדנו רק סתם ככה, בגלל שהם לא אוהבים אותנו, בגלל שהם פשוט רעים. לא כארי וכזאב שטורפים או דורסים למאכלם, ופגיעה כזאת היא מסוכנת מאוד, כמו הנחש. אמנם דווקא משם תצמח ישועת ישראל האמיתית להתגדל ולהתקדש שמו הגדול, והקדוש יתברך על ידם. דרך אגב, פעם למדנו את זה, שהקדיש שאנחנו נוהגים להגיד, זה בדיוק המלחמת גוג ומגוג. למרות שאנשים לא מודעים לזה. התגדל והתקדש שמי רבה מתי? מתי התגדל והתקדש שמו הגדול של הקדוש ברוך הוא? שאנחנו ננצח במלחמת גוג ומגוג. זה כתוב ביחזקאל. אנחנו לא מודעים לזה, אבל זה המשמעות, שעם ישראל ינצח. מתי הוא ינצח? מתי? אתה מאמין שננצח?
כן.
אז תגיד קדיש. תגיד קדיש. עכשיו הוא עובר, אומר, כיוון שיש כאן גלות מצרים וגלות מלכויות וכל זה, אז הוא אומר, גם אצל אברהם, פעם מצאנו אותו אברהם, ופעם מצאנו אברהם. מה המשמעות? למה כאן אברהם ואברהם? והרב כותב כאן דברים מאוד תמציתיים, אבל מאוד מאוד עקרוניים לגבי מהותו, יעודו של עם ישראל ומדינת ישראל שלנו. בוא נקרא את הדברים. אברהם הוא אברהם. בתחילה נעשה אב לארם, ולבסוף נעשה אב לכל העולם כולו. שרה היא שרה, בתחילה נעשה שרה לעומתה, לסוף לכל העולם כולו. הרגש הלאומי הוא רגש ישר טבעי באדם. אדם צריך להיות בעל רגש לאומי. דיינו להתחבר ללאום שלו, לעם שלו. קרוב למעלת אהבת המשפחה, כמו שאתה אוהב את המשפחה שלך, תאהב גם את העם שלך ואת הארץ שלך. ועולה אפילו עליה במסריותה. על כן, גם אברהם ושרה בהיותם אנשי יושר, מעצם טבעם היו דואגים לקיום הלאומי של אומתם והצלחתם. זה השלב של אברהם, עוד לא אברהם. קודם כל לדאוג לצד הקיומי הלאומי, שכמוה מצינו גם כן בשאר אנשים חכמים ואנשי מידות טובות מכל העמים. אבל בהיות שנתעלו על ידי הרוח הנבואי ודבר השם אשר בא להם, כי לא זהו עדיין גמר תכלית העושר הלאומי. העושר הלאומי שלנו זה לא רק לדאוג לעצמנו, אלא מה? כי האדם השלם אינו די שיצטמצם או יצמצם עצמו בעושר אומתו. כי צריך הוא להשתדל להביא ישועה כללית לכל אדם אשר על פני האדמה. לדאוג לכולם, שיהיה לכולם טוב. זה בסדר? זה בסדר? להיות כללי. על כן נעשה אחר כך אב המון גויים, ושרה נעשית לכל העולם כולו, שהוא דבר נעלה ונשגב יותר מהצמצום הלאומי. אבל הוא מאיר כאן בהמשך, הרב זצ"ל אומר, צריך להשריש את תכלית המטרה של הלאומיות של ישראל אינה חזקנו לעצמנו לכבישת העמים וכיוצא בזה. דברים שכל העמים משתוקקים להם מרוב אהבת עצמם. כי מפני שהלאומיות שלנו מביאה ברכה ושלמות לכל העולם כולו. על כן בתחילת בניינה, שסוף מעשה במחשבה תחילה, היא בשביל תקנת ואהבת כל המין האנושי. אבל קיימת סכנה. רואים את זה בדור שלנו. יש אנשים אומרים, אם אנחנו צריכים להיות אוניברסליים, כלליים, אומרים, נבטל את הלאום. דוגמה, סוציאליזם, קומוניזם, אומניזם, כמו היום. יש אנשים שדואגים יותר ל... אנחנו קוראים לזה אויבינו, מאשר לעצמנו. וזה לא במקרה הדבר הזה. למרות שזה לא פייר. קודם תדאג לעצמך, אחר כך תדאג לעמים אחרים. אבל זו בעיה של נטייה בנפש של העם היהודי. העם היהודי מטבעו הוא אוניברסלי, בגלל אברהם. זה הטבע שלו. הרצון להיות טוב לכולם, כולל האנושות כולה, הוא מוטבע בנשמה שלנו. אבל כאן צריך לבוא התורה והשכל, שאומר, אתה רוצה להיטיב לאחרים? אתה רוצה, קודם כל, תיטיב לעצמך? ובאמת, בהיסטוריה לא רחוקה, כשהיו יהודים, היו עמדו בראש התנועות הקומוניסטיות והסוציאליסטיות וההומניסטיות. כשהגיע הרגע של אמת, אז אותם קומוניסטים אמרו, מי אתה, יהודי? היה אחד, טרוצקי קראו לו, היה יהודי, עמד מנהיגות הקומוניסטי. אבל רצחו אותו, הרגו אותו. למה רצחו אותו, הרגו אותו? הוא היה יהודי. אבל זה כבר לא עזר לו, הוא היה כבר שקוע שם בתוך כל זה. אז יהודים צריכים לדעת סדר. אתה רוצה להיטיב לכל העולם, קודם כל, תיטיב לעצמך. לעם שלך, לארץ שלך, למדינה שלך. וכשהמדינה והארץ יהיו חזקים, יוכלו גם להיטיב לאחרים כמו היום הזה. כבר היום מדינת ישראל היא לדוגמה לכל האנושות כולה, בהרבה מאוד תחומים. כמו שדיבר ראש ממשלתנו לא פעם, באום הוא דיבר לפני כולם, הוא אומר, מי שלא מתחבר לעם ישראל הוא מפסיד. מה הוא מפסיד? טפטפות. מה זה, מישהו יודע מה זה טפטפות? כל העולם נהנה. אנשים חיו בהודו, באפריקה, באסיה, בכל מיני מקומות, בתת תזונה. המציאו את הטפטפות היום, חקלאות מסודרת, יבולים גדולים, כל הדברים האלה. למה? אנחנו בארץ ישראל. אנחנו כבר יכולים, אפילו בדברים הפשוטים האלה להיטיב. מישהו שמע על דבר כזה נקרא וויז, שנוסעים במכונית. מישהו יש לו דבר הזה? יש לך? לי אין. לי אין. אני מסכן. הלוואי שהיה לי נהג. כל פעם שאומר, איפה נוסעים? המצאה של מי? של ארץ ישראל. יהודי בארץ ישראל. כל ההייטק הזה בעולם. חלק גדול מזה, איפה נוסע? אז כבר היום אנחנו, למרות שעוד לא הגענו לתורה והדברים האלה, אבל כבר היום אנחנו, מבחינת אב המון גויים, אנחנו מאצילים על כל האנושות כולה. ומה יהיה לעתיד לבוא? זה לא רק שאנחנו ניטיב עם העולם בטכנולוגיות ודברים כאלה, אלא בערכים. כולם יוצאו, אתה רוצה לראות איך מנהיגים מדינה באמת? לך למדינת ישראל, תראה איך מנהיגים מדינה באמת. אנחנו נשמש דוגמה, ישראל אור לעמים. ירושלים אורו של עולם. אשרינו, מה טוב חלקנו, שאנחנו בדור כזה, שרואים איך אברהם הוא לא רק אברהם, אלא מה? אברהם. אנחנו היום, ברוך השם, מתחילה להתממש התקופה הזאת של נברכו בך כל משפחות האדמה. יש שבת שלום.